טוב, שלום לכולם. נושא שלנו היום על החושן או מה מסתתר מאחורי החושן. נקרא את הפסוקים ואחר כך נתחיל לבאר. מקום מספר אחד, ועשית חושן משפט מעשה חושב, כמעשה איפה תעשינו, זהב, תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר תעשה אותו. רבוע יהיה כפול זרת אורכו וזרת רוחבו, ומלטבו מלואת אבן. ארבעה טורים אבן, טור, אודם פיתדה וברקת, הטור האחד. והטור השני, נופך ספיר ויהלום. והטור השלישי, לשם שבו ואחלמה. והטור הרביעי, תרשיש ושועם וישפה. משובצים זהב יהיו במילואותם. והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, שתים עשרה על שמותם, פיתוחי חותם, איש על שמו תהיינה לשניים עשר שבת. אני מדלג על כל הפסוקים מכף ב' עד כף ח', כי זה הפסוקים שקשורים לקשור את האפוד לחושן. בפסוק כ"ח, וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד, בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד, ולא יזך החושן מעל האפוד. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט, על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון, לפני אדוני תמיד. תטע אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו הלב אהרון בבואו לפני אדוני, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו, לפני אדוני תמיד. לפני שנתחיל, נדבר קצת על הבגדים. למה משמשים אותנו הבגדים היום? למה?
צניעות.
הגנה, מצוין. מטרת שימוש הבגדים, הגנה, קור חום, צניעות. לפני חטא האדם הראשון, לא היה זקוקים. כמו בעלי החיים, אין להם בגדים. אדם וחווה הלכו עירומים ולא התבוששו. בעקבות החטא נוצר מצב שהעולם הוא אחר, גם העולם יותר פגיע, זקוקים להגנות וגם צניעות. העירום הוא פוגע, פוגע מאוד הממד הנפשי הפנימי של האדם. אבל בגדים משמשים לעוד משהו. למה עוד?
לכבד.
בגמרא בגדים נקראים מכבדותא. עכשיו אפשר גם לזייף. אפשר מאוד לזייף. בגד מלשון בגידה, והמעיל מלשון מעילה, חליפה מלשון חלפה. אפשר לזייף. יכול להיות אנשים לבושים, אתה רואה אותם, בפנים רקובים. יכול להיות שגם בחורות לבושות בצניעות, ממש, מלאות בלשון הרע. כלומר, גם הצניעות לא תמיד קובעת את הממד הפנימי של האדם. אבל אם האדם הוא ישר וטהור, יש מקום לבגדים מכובדים, כן? אתם בסדר? כן, עובר, כן? יש מקום להיות נראה מכובד, לא בשביל כבוד, לא מחפשים כבוד, אלא באמת להיות אדם מכובד, לכן יש הלכות גם של בגדים נקיים, בלי רבב, בלי... לפעמים אתה רואה אנשים, מרים את הידיים, אתה רואה פה צהוב צהוב, זה לא שייך, זה לא נראה טוב. אז יש מקום גם לנראות, לא להגזים, אבל יש מקום. בטח בבית המקדש, שהוא נויו של עולם, בטח הכהנים שהם הנבחרים של עם ישראל. נקרא מה שהרב אבינר אומר, מקום מספר 4. ולא יזך החושן, אחר כך נדבר על הפסוק המיוחד הזה, אבל קודם כל הקדמה, ועשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ולתפארת. יש להבין את פירוט הבגדים, ודאי שאין מגמת הפירוט רק לצייר לפנינו את יפי הכהן הגדול ושאר הכהנים. גם זה חשוב, אבל לא רק. אלא שהבגדים מציינים את התכונות הפנימיות של הכהן העובד. מידות האדם הם בגדי נשמתו, ובגדי הגוף צריכים לרמוז לבגדי הנשמה. רבי יצחק ערמי אומר שמדים, בגדים, הם לשון מידות. המדים מדודים על פי מידת הגוף, והמידות מודדות את גדלות הנשמה. הבגדים אכן מודדים את הנשמה, לכן יש הלכות רבות לגבי בגדים. ציצית, כיפה, תפילין, שעטנז, צניעות, לא ילבש, לא להתלבש כוחות הגויים, איסור מנעלים. יש הלכות שקשורות לביגוד, הרבה הלכות. כל מיני מלבושים שהם קשורים למלבושי הגויים. כן? הכהן צריך בגדים מסוימים. הרומזים על תוכנו הפנימי, בזמן העבודה כל בגז יש לו רמזים עליונים, עליונים לדברים נעלים. תראה גם שהבגדים כיפרו על עם ישראל עבירות מסוימות. הרומזים על תוכנו הפנימי בזמן העבודה, ארבעה בגדים לכהן אדיוט, אדיוט הכוונה פשוט, בסדר? לא, כן, פשוט. כנגד ארבעה צדדים באישיותו של האדם, לכהן הגדול שמונה בגדים. ארבעה כמו כהן אדיוט, מכנסיים, כותונת, אבנת, כובע, וארבעה מיוחדים מצד תפקידו, חושן, אפוד, ציץ ומעיל. את החלק השני נראה בהמשך. עכשיו בואו נעבור על הפסוקים. הפסוק הראשון, ועשית חושן משפט. החושן לא נקרא חושן, אלא חושן
משפט.
למה משפט? נכון, אחר כך נוצר בטור הלכות מסוימות של חופש משפט, של הלכות שדנות בבן אדם לחברו. כן, יהדות מתחלקת, הרבה הרבה נושאים יש. חושן משפט זה הלכות שמתייחסות בן אדם לחברה. הלכות נזיקין, הלכות שומרים, הלכות הרבה, חלק גדול מאוד. בכל מקרה, למה נקרא חושן המשפט? רש"י, מקום מספר 2, שמחפר על קלקול הדין. כל בגד, אומרת הגמרא, יש שלוש גמרות שונות, שמדברות שכמו שקורבנות מחפרים, ככה הבגדים מחפרים. היה להם סגולה לחפר על חטאים של עם ישראל. אז כל בגד כיפר על משהו מסוים. על מה כיפר החושן? קלקול הדין. מה זה קלקול הדין? שופטים לא עושים טוב. קורה?
קורה.
היום זה שופטים מיוחדים, אבל קורה? קורה.
אבל זה שופטים אומר שעוסקים לפי
תורה. ודאי, ודאי. ודאי.
אז כאילו הטעות שלהם הייתה דווקא באמינות שלהם או ב...
שאלה מצוינת, עוד מעט נראה. מעולה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עוד מעט נראה. אז רש"י אומר שמחפר, לכן חושן משפט, הוא מחפר על משפטים לא טובים. דבר אחר, משפט שמברר דבריו והבטחתו אמת. הייתה סגולה בחושן שנראה אותם לקראת סוף השיעור, שהם היו פוסקים דברים על ידי ההורים ותומים שנראה בסוף השיעור בעזרת השם. החושן היה מגלה תשובות לשאלות שלא ידעו אותם. כלומר, רש"י מביא שני פירושים למה חושן משפט. משפט כי הוא מחפר על משפטים לא טובים של הדיינים. תשובה שנייה, הוא חותך דברים, הוא שופט דברים, נראה את זה בהמשך. כמעשה אפוד, אומר רש"י, מעשה חושב ומחמשת מינים. כמו שהכינו את האפוד, הכינו את החושן. תזיין, רבוע יהיה כפול זרת אורכו וזרת רוחבו. מה הגודל שלו? זרת הזרת. קטן או קטן? כן? לא. כמה זה זרת? אז בואו נראה את הדף השני, שבסייעתא דשמיא הצלחתי להביא פה, מי שמכיר את העלון הזה, משכן שילה נפלא, צילמתי מתוכו, הצלחתי לצלם, גם הפוך, יצא דבר יפה. תסתכלו בבקשה בדף שמדבר הראשון, החושן, רואים מצד שמאל? ממה, אני קורא מתוך הדף השני, ממה היה עשוי החושן? החושן היה נעשה מחוטים זהים לחוטים שעשו מהם את האפוד, זהב, תכלת, ארגמן, תולעת, שני, שש מושזר. כל אחד מארבעת החוטים היה עשוי משישה חוטים וחוט זהב אחד, וביחד עשו מהם חוט אחד של 28 חוטים, כי זה הכל כפול... גם החושן היה עשוי באופן מיוחד מעשה חושב. לפי כתוב מעשה חושב, לפי כתוב מעשה
רוקם.
מה הידי במעשה חושב לרוקם? רקימה, מה שרקמת מצד אחד רואים? צד שני. מעשה חושב, פה יכל להיות ציור של נשרים, צד שני ציור של עריות, כמו הפרוכת, כן? מכל צד שונה, זה מעשה חושב. מעשה רוקם, מה שרקמת פה עובר לצד השני, מעשה חושב, פה היה ציור מסוים, צד השני ציור אחר לגמרי. ככה היה באפוד. מה היה גודלו של החושן? מידות החושן חצי אמה, לדעת הרמב״ם זרת זה חצי אמה, על אמה, קטן או גדול? לא גדול. מה זה חצי אמה? כמה סנטימטרים? 25 בערך, משהו כזה, כן? תלו בחשבים של האמה. 25 על חצי מטר. גדול או קטן? קטן, לא גדול. את החושן קיפלו לאורכו ויצרו בו מכפלת שהייתה כמין כיס. שם נתנו את האורים ותומים כפי שנראה בהמשך, כך שהחושן היה ריבוע חצי אמה על חצי אמה. נהפוך את הדף, צד שני. על החושן חיברו משבצות זהב. תראו מצד שמאל, אתם רואים משבצות זהב? אתם רואים מצד שמאל משבצות זהב? סתכלים את זה בצבע לבן, אבל זה אמור להיות זהב, כן? פה זה ממש זהב, כן? מעין תבניות שבהם נתנו את אבני החושן. כיצד סידרו את האבנים בחושן? המשבצות סודרו בארבעה טורים של שלוש משבצות. בטור הראשון, כמו שורה, נקבעו האבנים אודם בצבע אדום. פה אתם לא רואים, ותראו פה ממש רואים את זה יפה. אתם רואים? אודם, רואים? אדום. פיתדה ו... ברקת. זה הטור האחד. לא אקרא את כל האבנים וכל הצבעים, אבל זה ככה. עוד אפידה ברקת, הטור השני, טור השלישי, הטור... כמה אבנים?
12.
על שם?
12.
מצוין. כמה משבצות היו בסך הכל מדלי כמה שורות? היו 12 משבצות ובתוכן הניחו את 12 אבני החושן, תקראו גם אבני המילואים. 12 אבנים היו כנגד 12 שבטי ישראל ונכתבו על האבנים כסדר לתן. אודם היה כתוב עליו ראובן, על פיתדה כתוב שמעון, על ברקת כתוב לוי, נופך כתוב יהודה וכולי. אתם רואים? בצד שמאל שלכם, כל השבטים רשומים, כל האבנים. רואים אצלכם מצד שמאל? מעולה. עכשיו, גם מצד שמאל רואים את האפוד ואת החושן ביחד. אתם רואים מצד שמאל למעלה? תקנו, פה התמונה הזאת. תקנו אליי בבקשה. רואים? זה האפוד. לא כמו אפוד צבאי, אבל כן, קצת מזכיר. זה האפוד, וזה החושן. הריבוע הזה זה החושן. היה פה שרשראות וטבעות, לא נכי בזה, קשרו את החושן לאפוד. מתחת הפתיל תכלת, מלמעלה בשרשראות זהב. בסדר פחות או יותר? וככה הכהן נושא את זה. לפי התמונה פה רואים, רק שנייה נערך את התמונה. זה הכהן הגדול, רואים? זה האפוד מעל המעיל וזה החושן, בסדר? החושן קשור לאפוד. בחושן היה 12 אבנים, בתוכם שמות השבטים. עד לפה הבנו? בסדר? פחות או יותר? מצוין, נתקדם. עכשיו אני רוצה לעבור יותר לנקודות מיוחדות בחושן. אומר הכלי יקר, מקור מספר 5, ועשית חושן משפט, מעשה חושב. לא הזכיר בכל הבגדים מעשה חושב, כי אם באפוד ובחושן. הפשט מעשה חושב, מה שמצויר מצד אחד, לא מצויר בצד השני. בסדר? זה הפשט. ברמז זה רמז, פירוש דרך הרמז. מעשה חושב מזכיר איזה מילה? מחשבה. מצוין. לפי שזה מורה שכפרה זו, היא על איזה אבון פרטי שהמחשבה בו כמעשה דמי, וזה אינו מצוי כי אם בעבודה זרה. אם חשבתי לגנוב, אני נענש?
לא.
גם נרצוח. אבל אם חשבתי לעבוד עבודה זרה, יש עונש. הדבר היחיד שמחשבה היא עבירה, זה בעבודה זרה. זה לא, אין עליה עונש. עירורים אסורים, ודאי. פה הכוונה מחשבה ממש, לא רק עירור, עירורים חופצים לאדם, מה נעשה? אבל מחשבה על עבודה זרה, יש עליה עונש. והחושן הבא לחפר על קלקול הדינים, כי הדינים הם דברים מסורים אליו הדיין, כי אין לדיין כי אם מה שעיניו רואות. דיינים יש להם כוח. גם המערכת המשפטית היום, יש להם כוח אדיר בידיים, רואים את זה. אדיר, ממש. ולפעמים, יכול להיות שהם שופטים, לפי אינטרסים כאלה או אחרים, לפי... יכול להיות שזה קרו דברים כאלה. וגם דיינים, דיינים אנשים צדיקים, אבל... אף אחד לא יודע באמת מה עובר במחשבת הדיין כשהוא פוסק דווקא שרובן צודק ולא שמעון. אף אחד לא יודע. אנחנו יודעים שדיינים צדיקים ומוכנים לאמת, אבל יכול להיות מקרה שלא יכנו לאמת, יכול להיות לקרות דבר כזה? קורה, קרו ביסוד דברים כאלה, קרו. קרו. פתחו תנ"ך. כמה דיינים עשו דברים נוראים. אבל גם דיינים שהם יראי שמיים, ייתכן שיטעו? יכול להיות? יכול להיות. כי זה קשור לשכל. רובן אומר, הוא ככה עשה תאונה, והוא אומר, בכלל לא עברתי. זה נתון לשיקול דעתו של הדעת. זה לא כמו לכל כשרות. חד משמעית. תפילין, חד משמעית. ציצית, חמש, שבת, זה הלכות. כן, אבל בדיינות, בשפיטת סכסוכים, זה הרבה תלוי בשיקול דעת של הדיין. ואם המור יאמר הדיין, כך היה נראה בעיניי. מי יוכל להכחישו? בלתי השם לבדו הבוחן ליבות בני האדם. על כן היה החושן נתון הלב הארון, דווקא במקום הזה. כי הדינים מסורים אל הלב. כי הרבה פעמים אני שופט מתוך מה? מתוך הרגש. אני אמור לשפוט מתוך השכל. אבל אם במקרה זה שבא לשפט לידי, מישהו שאני לא כל כך אוהב, יכול להשפיע? אם מישהו שאני אוהב יכול להשפיע? המפלגה הנכונה יכול להשפיע? יכול. זה בעיה. לכן הרבה פעמים הלב יכול להטות את השכל. על כן היה החושן נתון הלב הארון כי הדינים מסורים אל הלב. ועל כן היה מעשה חושב לחפר על מחשבת הדיין. ולפי שנאמר מעשה חושב כמעשה אפוד, כמו שהאפוד הוא מעשה חושב, ככה גם החושן צריך להיות, תלה עניין אחרי שבאפוד. על מה האפוד מחפר, מישהו זוכר? כל בגן מחפר על דבר מסוים. החושן על קלקול הדינים, האפוד על מה? עבודה. עבודה זרה. מה זה בא להראות? לומר לך שקלקול הדינים שקול כנגד עבודה זרה. חמור מאוד. מערכת המשפטית היא מערכת מוטט לכיוון מסוים. היא לא שופטת לפי תורה שקול הדבר כעבודה זרה. כמו שאמור, אז כל המעמיד דיין שאינו אגון, כאילו נטע אשרה. מה זה אשרה? עץ שעובדים אותו עבודה זרה. עד כדי כך. למנות דיינים זה לא פשוט. צריך אחריות גדולה. הרב קוק זצ"ל בזמנו. דיבר שה... אני חושב שהדיינים היו נסמכים... היה כאילו דיון האם להביא גם למערכת המשפטית, למה ששלט אז, גם חלק במינוי דיינים או לא. היום, מי ממנה דיינים היום?
מי
ממנה דיינים היום? לא, דיינים. זה קשור גם לפוליטיקה. בעיה או לא בעיה?
מי ממנה דיינים?
גם רבנים וגם קשור לכל מיני פוליטיקאים כאלה ואחרים.
משרד המשפטים גם אחר.
לא יודע בדיוק מי, אבל זה לא רק אנשים ירא שמיים. בעיה או לא בעיה? בעיה חמורה. בעיה חמורה.
אני חשבתי שזה רק הרבנות הראשית.
לא, לא. בסוף יש, קיצר, זה בעיה. בכל מיני מינויים כאלה ואחרים, שותפים גם אנשים שלא יראי שמיים. כן, שמואל.
אני אגיד שחבר, נגיד, עובר משימון מסוסחים, אבל נגיד, שניים חזקת עלית. אז איך, נגיד, באים לבית משפט. איך אפשר להגיד מי זכה ומי מצודק? אני יודע. כולכם
מבין
את הרעיה שלו.
בסדר, אכן הם למדו דיינות, כמה זמן לומדים דיינות? כמה שנים הם לומדים ויודעים לפתור. אני לא דיין, אני לא יודע. אבל דיינים, כמה צריך דיינים דרך אגב? שלוש. אסור שניים. אסור אחד. שלוש. בית דין ממונות, מינימום שלושה. נפשות כמה? 20 ו? שלושה. אם לא מצליחים, לאן הולכים? סנהדרין. בסדר? תמשיך הכלי יקר, מקום מספר 6. ומילאת בה בו מלואת אבן, ארבעה טורים. או, רק שנייה. היה בחושן משבצות זהב שממלאים בו, במשבצות זהב, את האבנים של כל שבט. אומר כלי יקר שש, ובכל אחד, כל טור, שלוש אבנים טובות. כי אין בדין פחות? משלושה מה שראינו, ויהיו מזהירים כזוהר האבנים, כי אבני נזר אמה, הדיינים, שנראים תוכם כברם. ובספר העקדה כתב שהאבנים אלו היו קצתם יקרים וקצתם בזול. איזה אבן הייתה הכי יקרה?
יעלום. לא, יעלום זה 50. עודם.
עודם הוא ישפה.
יעלום
לא זוכר. עודם אותו יקר? לא ישפה? אני לא זוכר. טוב, היו אבנים חלק יקרות, חלק הסיפור עם דם הבן נתינה. איזה אבן רצו שם, אתם זוכרים?
עודם.
עודם זה היה, לא ישפה. טוב. קיצור, יש אבנים חלק יותר יקרות, פחות יקרות מאבנים. מה זה בא להראות? לרמוז שיהיה דיין שווה משפט של פרוטה כמאה מנה. אל תעשה את זה דווקא בדברים הקטנים ודברים הגדולים, גם עשיר בעליך, אני כולם שווים. והיו שמות השבטים חקוקים עליהם כתולדותם, לרמוז שלא יישא פני איש, כקטן, כגדול, ישמעון. אני יודע כמה שורות, ויש בו רמז גם אל הדיין, שלא יתנסה למור אני אמלוך. ממש כבוד, מזילו דיין, להיות רבי גדול, נכון? זה יכול להוביל לגאווה, זה יכול להוביל לכבוד, זה לא פשוט. וזהו שאמרו, סליחה, כי הגס ליבו בהוראה, מי שהולך לשפוט והוא לא מתאים, שותה רשע וגס רוח. צריך את אנשים הכי נקיים שילכו להיות הדיינים. וזהו שאמרו שבזכות ורעך ושמח בליבו, זכה אהרון לחושן המשפט על הלב. הרי בו, מי היה המנהיג של עם ישראל?
משה.
למה לא נבחר אהרון? אהרון גדל איתם. משה פתאום צץ מאיזה ארמון וגיל. אהרון גדל איתם.
כן?
ואהרון גם היה יותר גדול. כמה שנים יותר גדול?
שלוש.
למה לא? הקדוש ברוך הוא בחר במשה, אבל אהרון קינה?
לא.
לא רק שלא קינה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תלך בדרך, תפגוש את מי? ישמח או לא ישמח? ורעך ושמח בליבו. איזה ענווה, כמה דיינים, כמה אנשי המשפט, הפוליטיקאים, השרים, ראשי הממשלה, דבר הכי קריטי מה זה? ענווה. דוד המלך, אנוכי תולעת ולא איש. אולי תולעת, הוא היה חזק, היה מתקיף, אבל בתור סילת המלאכה שלו בענווה גדולה מאוד, אברהם, יצחק, יעקב, משה, גדולי ישראל, היו אנשים ענווים מאוד. אפשר נביא סיפורים. ענווים מאוד. אז בזכות הענווה שלו, זכה לחושן המשפט שתלוי במידת הענווה על ליבו. מצוין. עכשיו, אומר השם משמואל, חושן בהיפוך אותיות, חושן כותבים בלי וב בתורה.
נחש.
כי הכהנים, הם גם היו מחפרים על מה? שפיכות דמים. איפה אהרון קבור? איפה זה היום? מי שהיה בקבר אהרון? עוד לא. לא יודעים איפה המיקום. יש מחלוקת איפה זה בכלל לא ראה, אבל יש לנו ציון אחד בתורה, חוץ מהוראה הוא נקבר מול ארץ
אדום.
אומר האדמו"ר מזביצה, למה חשוב לתורה לציין שהוא נקבר מול ארץ אדום? את מי זה מעניין?
אדום היה רצח.
אדום, הנקודה שלהם זה תאוות רצח. כשבא הקדוש ברוך הוא להעביר תורה לעם ישראל, לפני שהוא בא לעם ישראל, אמר, ייתן צ'אנס לגויים. דבר ראשון פגש את מי? את אדום. רוצים את התורה? מה שאלו?
מה כתוב בה?
אמר להם לא,
תרצח.
אמרו לו, הרגת אותנו, תרצח. אנחנו חיים מהרצח. לא יכולים, לא מסוגלים. אונס אחמן הפטרה, לא יכולים. וישמעם, מה כתוב, לא תגנוב, תגנוב. לא אצטרך שום אומה. עד שבא לעם ישראל. אומר אדום מזביצה, אהרון, הכהנים הם מרבים שלום בעולם. בעבר, מי נתן תורה לעם ישראל?
כהנים.
לא היה רבנים כמו היום, שבט יששכר, זבולון, לוי, זה. הכהנים, הם לימדו, כי שפתי כהן ישמרו דת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. הכהנים הוסיפו תורה בעולם, הוסיפו שלום בעולם. ולכן, מול ארץ אדום, הם קשורים לרצח, ואהרון הפוך מרצח. הוא מביא את השלום. כמה סכסוכים היה פותר בן אדם לאשתו. בן אדם לחברו היה מחזיר זוגות, היו תקופה שהיה מחזיר זוגות, ולא זוכר כמה אלפים של תינוקות נולדו בזכות שאהרון החזיר אותם אחד לשני, וקראו להם?
אהרון.
למרות שהיה זבולון, יששכר, פתאום עלה אהרון מכל השבטים. כל כך אהבו את אהרון. הכהנים הם כנגד שפיכות דמים. לכן הכהנים כל יום מברכים, מברך את עמו ישראל באהבה. האם מישהו פעם ברך להניח תפילין באהבה? תעטף בציצית באהבה? מה כן? אתה מברך. אם אתה אומר באהבה בנוסח? לא. נכון, אומרים על בנוסח. כי זה לא קשור עכשיו אם אני מניח תפילין באהבה. גם אם אני לא באהבה, אני חייב להניח תפילין. על ברכת כהנים, אם הכהן לא אוהב אחד מהקהל, שתי אפשרויות יש לו. או שהוא לא עולה, אסור להעלות, זה הלכה. או משלים איתו. אין אפשרות אחרת. כהנים מלאים באהבה לעם ישראל. לכן החושן, כל הבגדים מחפרים על קלקול דינים, על שפיכות דמים. חושן, היפוך אותיות נחש. כי מה הנחש הביא לעולם? מיטה. מיטה? אם לא היה נחש, לא היינו מתים. לא היינו מתים. הנחש הכנע את חווה, כל הסיפור, ועד נוצרה מיטה בעולם. אבל לא היה את הנחש, אנו חיים לעד. והכהנים זה תיקון של אותו חטא. מיוחד הכהן הגדול, שהיה מתפלל, במיוחד מתי? יום הכיפורים. איזה תפילה מכל הלב, שלא תפיל אישה פרי בטנה. התפילות הן משפיעות, תדעו לכם, התפילות של הכהנים משפיעות. הם מלאים רחמים, תפילה משפיעה. יש הלכה מיוחדת, שמי שרצח בשגגה גולה לאן? מתי הוא יוצא מעיר מקלט? מה זה קשור? אחד הפירושים אומרים שאם הכהנים הגדולים היו מתפללים מספיק על עם ישראל מכל הלב, לא היה רצח בשגגה אפילו. לא רק שמזיד לא היה, לא היה רצח בשגגה. כי כוח התורה בעם ישראל יחד עם התפילה, אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים פה עכשיו, לומדים תורה, כמה זה משפיע לא רק עלינו. על מי? על העולם. על כל העולם. על כל העולם. כוח תפילה משפיע, גם אנחנו לא רואים את זה. בטח אנשים מדרגת הכהן הגדול, כוח תפילה הוא משפיע. אז אם הכהן הגדול פלל ממש על עם ישראל, לא היה מצב שאנשים רוצחים בשגגה. כי מה זה רצח בשגגה? הוא לא רצה לרצוח, אבל הוא נסע מהירות מופרזת. הוא עקף פס לבן, הוא בטעות. אין טעות. אם היית כל כך רגיש מה זה חיים, לא היית טועה. אז הכהן הגדול וכל הכהנים מוסרי התורה, משפיעים תורה בעם ישראל, לא היה תאונות דרכים. לא היה תאונות דרכים. איך אתה נלחם בתאונות דרכים? כנסות, מצלמות, עוזר? אולי מפחית ב-10%, לא יודע כמה זה עוזר. חינוך, תפילה, חינוך למידות טובות, חינוך לרוגע, חינוך לקדושה, לטהרה, זה מה שישפיע. לכן הנחש הביא מיטה. חושן, היפוך אותיות, הוא מחפר כנגד הנחש, הוא מביא חיים לעולם. הוא מביא טהרה, משפטים טובים, צדק ויושר. נתקדם. פסוק, אני מדלג לפסוק כ"ח. וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תכלת, להיות על חשב האפוד ולא יסח החושן מעל האפוד. בציור רואים את זה טוב, את הפסוק הזה. איך קשרו את החושן אל האפוד? אני רוצה את הפסוק ולא יסח החושן מעל האפוד. מה זה יסח?
יזוז,
מצוין. יש מצווה דאורייתא, הרמב״ם מונה את זה כמצווה דאורייתא, שאסור להפריד בין החושן לבין האפוד. מה? מחובר? יש חיבורים, תסתכל בציור. חיבורים מלמעלה, שרשרות זהב, וחיבורים מלמטה. למה אסור שהחושן ינתק מעל האפוד? אומר הרב וינר מקום מספר 4, בפסקה השנייה, קיימות מצוות לא תעשה מן התורה, השייכות לבגדי כהן גדול. למשל, שלא יזך החושן מעל האפוד. האפוד הוא מעין סינר עם כתפיות, ומעליו החושן. השלה מסביר בשם רבי נתן הבבלי, שהחושן עניינו יחסים בין אדם לחברו. משפט, חברה. משפט, מוסר, יחסים חברתיים, כמבואר בלשון חושן, משפט. והאפוד רומז לצד של עבודת השם שבאדם, בין אדם למקום. שמה יחשוב אדם שמדובר בשני דברים נפרדים. יש אנשים מצערנו שחושבים את זה. עבודת השם לחוד ויחסים תקינים בין אדם לחברו לחוד. כמה אנשים מקפידים, כשרויות הכי גדולות. מה הם מכניסים לפה, אבל מה הם מוציאים מהפה? זה חברו, זה מזלזלים בזה. למקום, מאדרים שבמאדרים. חברו, יש גם מצערנו הפוך. חברו מצוינים, מקום, זה ביחד. הרי זו טעות גדולה. כי שניהם קשורים, יחסים תקינים בין אדם לחברו, אינם מפני שטוב לעשות כך אינטרס, אני אהיה טוב, תחזיר לי, אלא מתוך אהבתו לריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, האדם נאחז בקדוש ברוך הוא, על ידי אהבת חברו. עבודת השם אינה דבר ארטילאי מרחף, אלא מתבטאת באהבת האדם. לכן אסור שיזך החושן שמבטא בין אדם לחברו, מהאפות שמבטא בין אדם למקום. בסדר? זה אחדות אחת, זה ביחד. נתקדם. כתוב בפסוק כפתת, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו לקודש לזכרון לפני אדוני תמיד. ותטע על חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני אדוני, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. כמה פעמים כתוב על לב הפסוקים הללו? לב. שלוש פעמים מוזכר הלב. הרבה או קצת? הרבה. עוד מעט נראה בהמשך, אבל לפני כן כתוב את התא לחושן המשפט את האורים ואת התומים. מה זה אורים ותומים? אומר האי בן עזרא, אורים ותומים היה עוד סוג של כלי שהיה לכהן הגדול. תכשיט, כלי. ככה הוא אומר. הרמב"ן חולק עליו. מה פתאום? מוכיח הרמב"ן שבכל הכלים כתוב ועשו ארון ועשו מנורה ועשו שולחן, ובאורים ותומים מה כתוב? ונתת. לא כתוב ועשית. חוץ מזה לא כתוב ועשית ונתת אורים ותומים, אלא את האורים ואת התומים באי הידיעה. אם כתוב הידיעה, סימה שמדובר במה? משהו מוכר, משהו מיוחד. אומר הרמב״ם, לא כמו אבן עזרא מדובר סוג של תכשיט, מה זה אורים ותומים? זה כתב שם השם המפורש. אתם רואים בציור הזה? כתב המפורש, תקלו. אומר הזוהר, היה שני שמות השם בתוך כפלי החושן הכניסו. שם אחד בין 42 אותיות, שם שני בין 72 אותיות. סודות, שמות השם. מה השמות האלה עשו? אומר הרמב"ן, מקור מספר 8. והעניין הוא, בפסקה השנייה, והעניין הוא כי היו, ההורים מתומים, כי היו שמות קדושים, מכוחם יאירו האותיות מאבני החושן, אל עיני הכהן השואל במשפטם. הכהן יש לו חושן, שמות של מי נרשום עליו? השבטים. בתוך כפלי החושן, הוא המקופל, שניים, שמו שמות קדושים. לפי הזוהר, שם אחד, 42 אותיות, שם שני, 72 אותיות. למה? תשובה. והמשל, כי כאשר שאלו, בתחילת ספר שופטים, פוגשים את הביצוע למעשה של ההורים ותומים, לא פעם ראשונה, תקופת יהושע נראה זה פעם ראשונה, אבל באחת הפעמים שעם ישראל נשאר עוד הרבה מארץ ישראל לרשת, מתקבצים שבטי ישראל, באים לכהן הגדול. מי הכהן הגדול אז? בתקופת, לא, אלי היה...
אלעזר
או פנחס? פנחס בן אלעזר הכהן. אני חושב פנחס היה הכהן הגדול אז, ואז באים נציגי השבטים, שואלים את הכהן הגדול. מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם? איזה שבט יעלה ראשון? מה התשובה הייתה? התשובה הייתה, יהודה יעלה. תסתכלו בספר השופטים בהתחלה. באים נציגי השופטים לכהן הגדול, שואלים אותו בהורים ותומים, הוא היה מכוון בשמות, איזה שבט יילחם ראשון בכנעני? התשובה של פנחס הייתה, יהודה יעלה. איך הוא ידע שיהודה יעלה? תשובה, היה הכהן מכוון בשמות שהם האורים, שם אחת שם השם נקרא אורים, והאירו לעיניו אותיות יהודה. המילה יהודה העירה בו זמנית, ועוד אות העירה ויוד מלוי, ועין משמעון, ולמד מלוי, ואי מאברהם. איך אברהם מגיע לשם? איך אברהם מגיע? שאלה? תשובה, אומר הרש"ר הירש 9, פיתוחי חותם, מלבד שמותיהם של 12 השבטים, היו כתובים גם אברהם, יצחק ויעקב ושבטי ישורון. על אודם, האבן של ראובן, היה כתוב אברהם, יצחק ויעקב למעלה, וראובן ממש. על פתדה היה כתוב שמעון, וכן עלה עד על ישפה, האבן האחרונה, היה כתוב בנימין, ולמטה כתוב שבטי ישורון. למה? בכך הופיעו כל אותיות א' ב' על האבנים. לצורך ההיגד של אורים ותומים, אחרת היו חסרים האותיות ח' ת' צדיק, קוף שאינם בשמות השבטים. בסדר לפה? אומר הרמב"ן, שואלים השבטים את פנחס בן אלעזר הכהן הגדול, מי יעלה לנו בהתחלה להילחם בכנעני? הכהן מכוון, מתפעל להשם, מכוון בשמות הקודש שבתוך החושן, בהורים ותומים, התשובה הייתה יהודה יעלה. אבל איך התשובה הייתה? לא אמרו לו יהוא, לא שמע את זה. הוא ראה את האותיות של החושן מאירות בו זמנית. בו זמנית. כלומר, יהודה, יש מילה של יהודה, הבעיקה, ויעלה, למי יש יוד? אומר יוד יש ללוי, עין יש לשמעון, למד לוי ואי או מאברהם, או שאירה פעם אחרת אי מיהודה. והאותיות בו זמנית.
הרב, איפה הוא היה רואה את זה? כאילו הוא היה מסתכל?
כן, 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 היה רואה.
ממש נס.
כן. או שאירה פעם אחרת לעיני... והנה, כאשר האותיות מאירות אל עיני הכהן, עדיין לא ידע סידורן, כי מן האותיות אשר סידרו מהם בסוף יהודה יעלה, היה אפשר לעשות מהם אוי עד עלייה, או אי על יהודה, נכון? אפשר לדעת מה, איזו עוד ראשונה. אבל היו שם שמות הקודש אחרים נקראים תומים. מכוחם יהיה לב הכהן תמים בידיעת עניין האותיות שהאירו לעיניו. כי כאשר כיוון בשמות האורים והאירו, חוזר מיד ומכוון בשמות התומים. ועודם האותיות מאירות לעיניו, האותיות ממשיכות להאיר, ואז הוא מכוון בשם השני תומים, ואז יבוא בליבו שחיבורם, לפי הסדר, יהודה יעלה. הבנתם מה זה אומרים תומים?
יש
איך?
אז יש שאלה על אלי הכהן.
מצוין! מה השם?
אורי.
אורי. שאלה מעולה.
נכון.
מצוין. הבאתי את זה מקור מספר 10. הגאון מבינה מבאר בזה, מה שנאמר בחנה ואלי. זוכרים שחנה, כמה שנות הכרות היו עלה? 17 או 19? 17 שנות הכרות. או 19, לא זוכר. הרבה או קצת?
הרבה.
פעם האחרונה שיחה בית המקדש, התפללה להשם והיא מרת נפש. התפללה להשם מכל הלב. אלי מסתכל עליה, מה הוא חושב? שקורה. למה? רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. אתם רואים אדם ברחוב עושה ככה. מה חושבים עליו? שקור. רבי לוי צריך בדרך ברדיצ'וב, זה מלמד זכות על זה. מה חושבים עליו? כן, במיוחד בדור שלנו, הוא בכלל, כן, נכון? זה, מה? חשב שהיא שקורה. ואז הוא אומר לה, ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? אסירי את ינך מעלייך. ותאמר לו, לא אדוני, לא אישה כשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי. מה זה לא אדוני? מה זה לא אדוני? אומרת הגמרא, לא אדוני בדבר זה. פה פספסת. מה פספסת? אומר הגאון מבינה. הגרא מבאר בזה, 10. מה שנאמר בחנה ואלי, ותאמר לא אדוני, וברשי ישן, לא רשי הרגל, הגמרא רשי ישן, כתוב, לא אדוני, מה כתוב פה? כשרה או כשרה, עוד מעט נראה. וביאור הדבר, דיני ברכות איתה כתוב, שאמרה לו חנה, לא אדון אתה בדבר זה, ולא שכינה שורה עליך, ולא רוח הקודש התגבר, יש לך, שדנתני לקף חוב, חובה, ולא לקף זכות, וצריך ברור, מה השייכות למה שדנה לקף חובה, למה שאין לו רוח הקודש, אלא הדברים נפלאים. פי מה שמבואר כאן בסוגיה ובהרחבה ברמב"ן, שעל האבנים שבחושן היו חרוטים כל אותיות א' ב', וכשהיה הכהן נשאל היה מאיר או בולט התשובה, והיה צריך לאור הקודש כדי לצרף ולסדר את האותיות כהוגן, והנה כאן שאלירה שחנת מת בלחש. ורק שפתותיה נאות וקולה לא ישמע, שאל באורים ותומים לדעת מה זה. ויצאו האותיות הירושין, למי יש שין?
שכר.
שכר. כף למי יש?
שכר.
רש למי יש?
שכר.
אי למי יש?
יהודה.
יהודה. כל האותיות יירו בו זמנית. והוא צרף את זה לשיקורה. חשב שיקורה. לכן ויחשביה אלי לשיקורה. לזה השיבה לו חנה, לא אדוני זה, בדבר הזה פספסת. הפעם טעית, שאין לך רוח הקודש לצרף כסדר הנכון, שהצירוף האמיתי הוא כשרה, כלומר שהיא מתאווה ומתפללת לבנים כמו שרה אימנו. זה גאונות של הגאון מבינה. כשרה. וזהו שפרש רשי לא אדוני, לא שיקורה, אלא... כשרה. אומרים מה זה הגאון מבינה? אורי, יפה או לא? אה, הבנת?
הוא אומר שפשוט אין לה רוח הקודש.
כן, בדבר הזה אותה, כן, קורה. כן, כי בדבר הזה אותה. קורה שלפעמים זה, הקדוש ברוך הוא לא מגלה תמיד. כן, נכון, גם אפשר. בסדר, הבנו? איך? היה מה? לא, לא חסר, אבל... יכול להיות, בסדר, בסדר. ודאי, אם אתה שואל, מצוין, שאלה טובה, האם הולכים לכהן הגדול לדעת איפה אשתך? כדאי, נכון? כן? כן?
כן?
לא, 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 יש דיונים, למי מותר לשאול, באיזה מצבים, שידוך, תשאלו את הרב יואב, אל תלכו לכהן הגדול, כן? כן? בסדר, מבחינת... הלאה, אומר הבאר מים חיים, 11, ואהרון היה בחינת הלב, ועל כן נשא אהרון את משפט בני ישראל ליבו, כלומר לפי שהוא היה בחינת לב בני ישראל. יצריך לשאת אותם, להגן עליהם ולהצילה מכל רע. כי ידוע שהכאב מכל האיברים מגיע קודם למי?
ללב.
ללב, הלב שלי שבור. לב הוא רגיש, בלב מתחיל הכל. ועל כן היה הוא המרגיש תחילה בכאב ישראל, וביקש רחמים עליהם, וכיפר עליהם יום יום הכהן הגדול, להמתיק הדין מעליהם ולברכם בברכת, לא סתם החושן המונח, דווקא על הלב. כל השבטים נשואים על ליבו. כמה מנהיגי ישראל חובה שיהיה להם לב טוב, רחמנות טובה. ממש, זה מנהיגי ישראל אמיתיים. היו לנו כמה כהנים אדירים בדורות האחרונים, מאלה העיקרים המוכרים? הרב פוקס הצהל ולפניו
חפץ חיים.
הבאתי כמה סיפורים, גם על מרן הרב קוק וגם על החפץ חיים, כמה הרגישות שלהם לסביבה הייתה כל כך חזקה. נתחיל עם מרן הרב קוק זצ"ל, הרב נעם מספר, באמצע קיץ תפרש צדיק אי, כשהרב שוכב על ערס דווי, המחלה האיומה, ממה הוא נפטר? סרטן האור, קרסמה את לשת חייו ואיסוריו היו גדולים מאוד. הגיעה לביתו אישה מסכנה והודיעה שילדתה חלתה פתאום. והרופאים אמרו שאין כל אפשרות לרפותה כאן ומוכרחים להובילה בדחיפות עוד השבוע לווינה. איפה זה וינה?
אוסטריה.
אוסטריה. ברוב עמל השיגה פספורט מהבריטי כדי לצאת, אך הקונסול האיטלקי עיכב את מתן ויזת המעבר, כיוון שהסידורים הפורמליים רשמיים צריכים להימשך ימים אחדים. למרות הפצרות הרופאים והתנגדות בני הבית, ירד הרע ממיטתו, אמצע סוף המחלה, תף מצניקי, הוא נפטר בשנה הזאת, סבל איסורי תופת, עם בקבוק חם לבטנו, ותוך חובעים קשים נסע לקונסול האיטלקי. כשראו הקונסול נבעל, הלא הוא קורא בעיתונים שהרב חולה מאוד, והנה הוא בא ועומד לפניו, וכמובן ויתר על כל הצדדים הפורמליים, הוא מילא את בקשתו. כמה רחמנות הייתה לו לבני האדם, לא רק בני האדם, לכל הבריות, לטבע, לצמחים. רב אלווין מספר את הפגישה הראשונה שלו עם הרב קוק, אני חושב הראשונה. הלכו בחולות יפו, ואז רב אריה כותף איזה צמח, והרב קוק מזדעזע. מזדעזע, אותו מזדעזע. מה קרה, מה עשיתי? אמר, תדע לך, מיום עומדי על דעתי, לא כתבתי מעולם צמח לבטלה. מעולם לא כתב סתם ככה, שאין לך כל צמח וצמח, שאין לו מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל. כמה הרב זצל רגיש לזולת, רגיש לבני אדם, אפילו המגדפים שלו, אלה שרדפו אותו. פעם אחד מראשי הקנאים שרדף אותו ממש, עשה לו צרות, פתאום הבת שלו חלתה מחלה קשה שהייתה חייבת לעבור ניתוח, אני חושב באיטליה, והבריטים לא הסכימו לאף יהודי לצאת מהארץ, אלא אם כן הרב קוק מאשר, סמכו עליו, הוא היה רב ראשי. ואותו אדם שרדף את הרב קוק, את מי הוא צריך עכשיו? את הרב קוק. מה עושים? פיקוח נפש דוחה הרב קוק. כן. הלך, הגיע המזכיר, ראה אותו, העיף אותו, לא הסכים שיכנס. לא הסכים. הרב קוק שמע שיש, מה קרה? סיפר. כנס. מה הסיפור? אמר לו הכל ככה בבושה, כתב לו מכתב, והוא העיד הרב קוק שמעולם הוא לא כתב מכתב המלצה בחום כל כך גדול. הבאתי, בחום כל כך גדול, באהבה. הבאתי מזה הרב קוק. הבאתי מה זה הכהן הגדול מאחיו, כן? גם החפץ חיים. נסיים בסיפור של החפץ חיים, סיפור מדהים. תלמיד חכם אשר הובחנה אצלו מחלה שאימה על חייו רחמנא ליצלן, בא לפני רבו החפץ חיים ברדין כדי לבקש ממנו מזור, תרופה, ברכה. הרופאים אמרו לתלמיד, אין סיכוי, מחלה כל כך נדירה, כל כך קשה, לא תצא מזה. כל יום נוסף כולם איבדו תקווה שהתלמיד החליט, אני הולך לרבי לבקש ברכה. מקשיב לו החפץ חיים ואומר לו, אני נותן לך עצה בתנאי שאתה לא מספר לאף בן אדם מה שאמרתי לך. אתה לא מספר מעולם. מבטיח? מבטיח. הנחה אותו החפץ חיים ללכת איזשהו יהודי באיזשהו כפר מחוץ לרדין, רחוק, לך אליו, תבקש ברכה. אבל אל תספר מעולם, שלחתי אותך. הלך לאותו רב, באותו כפר, קיבל ברכה, נס, נרפאה המחלה. נס, נרפאה המחלה. הוא לא סיפר לאיש, לא לאשתו, לאף אחד, מה שהחפץ חיים אמר לו. עברו 20 שנה, גיסתו של אותו אדם חלתה באותה מחלה. אשתו זכרה לפני 20 שנה שגם הוא היה חולה, אמרה לו, איך התרפאת? אסור לספר. איך התרפאת? אסור לספר. אבל המחלה התחילה לתקוף עוד יותר, עוד מעט אחותה, גיסתו, עוד מעט מתה, לחצה אותו, בכתה, שתיהם באו להביא דמעות. אמר, עברו 20 שנה, היא כבר חולה, מסכנה. סיפר לה, אותו יהודי צדיק באיזה כפר, וכו'. לא עבר שבוע, חלה אותו בן אדם ממחלה. מה עושים? הולכים למי? למי?
לחפץ חיים.
עברו 20 שנה, סיפר, חזר מחלה, הולך לחפץ חיים. בא החפץ חיים, רואה אותו, הוא זכר החפץ חיים פגישתם הראשונה, שמע את הסיפור, ואז דיבר בשקט ואמר לו, כבר זקן, הלוואי ויכולתי לעזור לך. אך מה אוכל לעשות? כשהייתה לך מחלה בפעם הראשונה, הייתי צעיר, וצמתי 40 יום עבורך כדי שתתרפא. יום יום, משך 40 יום החפץ חיים, צם בשבילו כדי שיתרפא. היום אני כבר זקן מדי, ואינני יכול לצום כמו אז. לא רק שהחפץ חיים צם במשך 40 יום עבור תלמיד אחד, אלא שהוא העמיד את הדברים, כאילו מי ריפא אותו? הצדיק בכפר. הבאתם מה זה החפץ חיים? הבאתם מה זה נשא אהרון את חושן המשפט על ליבו? כמה רגישות לזולת, כמה אהבת ישראל, כמה אהבת כל אחד ואחד. נסיים את דבריו הנפלאים של רבנו בחיה. מקור מספר 12. משובצים זהב יהיו במלואותם. כלומר, יש משבצות זהב, בתוך המשבצות האבנים, ועל האבנים השמות. כלומר, האבנים יהיו במלואותם משובצים זהב, והכתוב יצווה שיהיו אבנים על הזהב, והאותיות על האבנים, והיו 72 אותיות כנגד 72 שמות. ויש בכאן התעוררות גדולה על מעלת התורה. כי היא יקרה מפנינים, התורה, מה זה פנינים? בים, יקרות, יעלומים, ממש יקר פנינים. וכל חפצים לא ישבו בה. מה יותר שווה? מיליון דולר או שיעור תורה במכון מאיר? אומרים לך עכשיו, קח מיליון דולר או תפספס שיעור. מה יותר חשוב? אה? היא יקרה מפנינים וכל חפצים לא ישבו בה, כי מפני שהכסף והזהב, תמיד שרים טוב לי, טוב, מאלפי, רק שזה מגיע, כן? כי מפני שהכסף והזהב חמדת בני אדם, כמה אנשים אוהבים, כסף, זהב. היה אחד בדובאי, קראתי לפני כמה שנים, אבא שלו, אבא, אני רוצה מתנה יום הולדת. עכשיו, עשירים גדולים שם בדובאי כנראה. מה הוא יביא לה? קנה לה טבעת יהלום, 42 מיליון דולר. כנגד ההורים, שמות השם, 42 אותיות, כן? 42 מיליון דולר. הבנתם? תחפשו אותו, צריך למכון הזה, כן? והאבנים היקרות למעלה מן הזהב, עוד אותו יקר. על כן בא הכתוב לעורר כי התורה עולה על כל הקניינים כולם. שערי הזהב, המשבצות זהב שבתוכם היו אבנים, בסיס לאבנים יקרות. והאבנים בסיס לאותיות, וכן דרך לעשות בסיס מן הנקלה, הדבר הקל, לנכבד. אם כן האותיות עיקר הכל שבהם נברא העולם, שכל הקניינים, שרנו שנזכה להרגיש מתיקות התורה, אהבת תורה, כמה היא מרכז חיינו.